טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו נדבר היום על נושא, שם השיעור זה כיצד להתגבר על אכזבה. זה הנושא שלנו. אכזבה זה דבר שאנחנו פוגשים במהלך החיים בכל מיני רמות. רמות שונות, זה יכול להיות באופן יומיומי, כן? דברים קטנים כאלה. זה יכול להיות ברמות יותר, נקרא לזה, בינוניות. כלומר שיש אכזבות כאלה שכבר זה מאתגר להתגבר עליהן. ויש אכזבות גם שהן גדולות בכל מיני צמתים בחיים. צמתים משמעותיים. עכשיו, ממה נגרם את האכזבה של האדם? זה נגרם מכוח בעצם ציפייה שלא התממשה. אפשרות ראשונה. אתה מצפה למשהו וזה לא קרה, זה לא עובד. זה יכול להיות מפער בין הרצוי למצוי. שוב, בכל מיני רמות, אבל יש פער. חשבתי שיהיה משהו אחר לחלוטין. וכולי, וגם מכל מיני רצונות שבעצם הם לא יכולים לבוא לידי ביטוי. אי אפשר להוציא את הרצון הזה לפועל, זה מאוד מאכזב אותי. זה לא עובד. אז עכשיו, כיוון שזה דבר מאוד מאוד שכיח, אז הרי חז"ל אומרים שאין אדם מת וחצי תאוותו, אין אדם יוצא מן העולם, וחצי תאוותו בידו. כלומר, ממה נפשך, יהיה לך כל מיני אכזבות בחיים. לא תצליח כל מה שאתה רוצה, זה לא יעזור. אז צריכים בעצם לתת איזו משנה סדורה, זה מה שננסה לעשות היום, איך להגיב ולהתמודד עם הרגש השלילי הזה. אז קודם כל, אכזבה זה רגש. אנחנו נדבר היום הרבה על שליטה ברגשות. אז קודם כל, סור מרע. מה אנחנו לא צריכים לעשות כשיש אכזבה? מה צריכים לא לעשות? אז צריכים להיזהר מלשקוע באופן כללי בכל רגע שלילי, וזה אחד מהם, כן? רגשות השליליים, צריך לדעת, זה חבר מביא חבר. כלומר, ברגע שהאדם הוא נותן לזה מקום, אז זה מתחיל להתגבר. זה פועל את פעולתו בעומק הנפש. זה כמו להכיל, שמעתי פעם משל יפה ממרים הדען, באיזה ספר שלה. כמו, היא מספרת שמה שיום אחד היא הכילה, הבן שלה הכיל איזה חטלטול, ואז למחרת כבר באו שלושה חטלטולים. בסדר? אז אם היו ממשיכים להכיל גם אותם, אז למחרת כבר היו חמישה חטלטולים. אז ככה זה הרגשות השליליים. זאת אומרת, מביאים אחד את חברו, כן? היום זה אכזבה, ומחר יצטרפו אליה הייאוש, התסכול. תאכיל גם אותם, אז מחרתיים יהיה לך גם רחמים עצמיים, וכעס, ומרמור, ועצבות, וכן על זה הדרך. אז לכן, רגשות שליליים, דבר שצריך קודם כל לזהות אותם. והפתרון זה מה שבספר התניא, משפט מפורסם של מוח שליט על הלב. מוח שליט על הלב, דיברנו על זה הרבה בשיעור קודם, שיעור שלם האמת. כלומר, שאדם, הוא אסור לו לשקוע ברגשות שליליים, אלא הוא צריך לאזן אותם או לסלק אותם, על ידי בעצם הצד השכלי שבו, או האמוני שבו, או עולם הערכים שלו. ואנחנו נקבל היום קצת כלים. בסדר? אם אדם לא מתגבר, אז למה זה מוביל? תגידו לי אתם, למה זה מוביל? אם אדם לא מסלק את הרגשות השליליים, לאן זה מוביל? רבנו אילן. כן, זה מוביל עוד רגשות שליליים, נכון? אבל בוא נגיד שאדם לא עובד בכלל שם בשדה הזה של הרגשות השליליים, והם מתגברים והוא מלא בהם וכו'. אז אנחנו רואים אנשים שהם נופלים להתמכרויות, לדיכאון, לבריחה מהחיים בכל מיני אופנים, פשוט לשקיעה בייאוש כזה, בסדר? זה פשוט הדרך המהירה לבעיות נפשיות. כשאדם לא מטפל ברגשות השלילים והם מובילים אותו, הם ממש מוליכים אותו, אז יש בזה הרבה בעיות, נכון? לכן ככלל, אני אגיד עכשיו כלל, שאדם צריך לזהות את הרגשות שפועלים בו. לזהות אותם, לתת להם שם. כי רגש זה אינפורמציה מאוד חשובה. זה תקשורת שלי ביני לבין עצמי. זאת אומרת, אדם הוא קודם כל מזהה את הרגש שעכשיו פועל בו. אנחנו חיים בעולם הרגש שלנו, זה לא יעזור. בסדר? זה ברור שהמוח הוא למעלה מהלב, כן? והשכל הוא למעלה מהרגש וכו'. אבל סופו של דבר, אם אתה מרגיש פגוע ממישהו, אז שם אתה נמצא, זה הצבע שלך. דיברנו על זה בשיעור קודם. זה האקורד עכשיו שאתה, של כל היום, שילווה אותך כל היום. התווים שינוגנו, זה צריך להתייחס לאקורד הזה, אם אתה לא מטפל בזה. אם מישהו יחזב אותך, אם אתה מרגיש או שמחה גם, זה יכול להיות גם הרמה החיובית. אז כל הזיהוי, העולם הזה של זיהוי הרגשות הוא קריטי. הוא קריטי לעבודה הפנימית, כי אנחנו חיים את הרגש שלנו. אנחנו מאוד מאוד שם. מאוד מאוד, הוא מנהיג אותנו. זה לא סתם שהלב הוא במרכז הגוף, כי הוא המנהיג. השאלה אם הוא מנהיג טוב או מנהיג לא טוב, זה תלוי. בספר התניא הוא מדבר על חלל ימני וחלל שמאלי. אז יש שם שני צדדים. צריך לאזן את זה. המוח הוא צריך להיות שליט על הלב, והיום אנחנו נלמד כמה שיטות. פנר, אז אמרנו שאנחנו מטפלים באכזבה. אדם מרגיש אכזבה. מאיזשהו אירוע. נסו, אם אתם רוצים, אפילו לקחת איזה, נעשה איזה סדנה. נסו לדמיין רגע, לנסה להיזכר את הנכון. איזה אירוע בחיים שהתאכזבתם ממנו. שממש הייתה שם אכזבה לא קטנה. ואז בואו נלך עם זה. פנר, יש לכם בראש איזה משהו? אה? מחזיקים? יש לך? אילן. מניפה. מניפה? אז תיקח אחד, בחר רק אחד. יש לך אילן? מה? אכזבה. כן. אכזבה, כן, אכזבה. אז בסדר, חיים, יש לך משהו? רב חיים, יש לך איזה רעיון? איזה אירוע שהתאכזבת בו בחיים? אה? קיצור, כל אחד ואחד ינסה לתפוס איזה אירוע רגע בראש, ולמה אני אומר לכם? כי זה כמו לעבוד עם פלסטלינה, ואשר אתה עכשיו מתחיל לעבוד עם משהו ביד, זה מעצב את ה... זה מאוד חשוב, בסדר? זה... יש לזה ערך גדול. אבל אני עכשיו אדבר על עקרונות כלליים, זה לא משנה, רק... אוקיי, אז שיטה הראשונה, זה קודם כל פרופורציה. כאילו, בסדר, אז לא התקבלתי לעבודה שרציתי. כן, לא התקבלתי ליחידה שרציתי בצבא, או הבחורה שמאוד התלהבתי ממנה, דחתה אותי. אז הרגש הראשוני שאדם אומר, חרב עליי עולמי. כאילו, זה הלב שלי נשבר לרסיסים. אז קודם כל מה נגיד לו, זה הלו, כאילו... בוא נירגע, פרופורציה. זה לא סוף העולם, זה אמנם לא נעים, כן? אבל בוא תסתכל כמה דברים כן בנויים יש לך בחיים, וכמה טוב יש לך בחיים. גם אם חזית אחת היא עכשיו שרופה, אז יש כל כך הרבה השגחה ואור בהמון חזיתות אחרות. מאוד מאוד חשוב להכניס אדם לפרופורציה. כאילו, וואו, זה לא... יש... יש עוד דגים בים, נכון? יש... מה? בסדר, זה... בסדר. ברגע שהבן אדם יוצא עם פרופורציה, הוא רואה את הכל, את האירוע השחור הזה שקרה לו, שהוא מוחזב ממנו כחזות הכל. והוא שוקע, שוקע. שזה בעצם מספר לעצמו סיפור שהוא לא נכון. כי גם אם אירוע הוא מאכזב מאוד, כן? וחוויה מטלטלת וכו', אבל הוא לא הכל, הוא נקודה בחיים. והחיים הם הרבה יותר חזקים ועוצמתיים ומפתיעים ו... בסדר. זאת אומרת, אדם צריך לאזן את עצמו. אני אגיד לכם, באופן כללי, כשאדם הולך לטיפול, נגיד, פסיכולוגי או לא משנה, כל הסוגי טיפול, בסופו של דבר אדם צריך ללמוד לאזן את עצמו. גם אם מישהו שם נותן לו עצות ומלווה אותו ומקשיב לו וכו', אבל בסופו של דבר מטרת המטפל בכל השיטות לפחות שאני מכיר, היא שאתה תאזן את עצמך. אם אתה לא תעשה את העבודה הפנימית, אז זה לא יעזור. אתה לא יכול כל הזמן שיתנו לך קביים. כל שבוע קביים. לא, לא. אלא נותנים לך כלים שאתה תלך לבד, בלי קביים, בלי כלום. לפעמים אדם צריך את זה, כן? זה לא... זה בסדר. אבל, סופו של דבר, אז לפעמים אדם מראש פותר את הבעיות. אז קודם כל יכנס לפרופורציה. זה כלל מאוד גדול בחיים. בסדר? גם אירוע הכי מטלטל שיש, ולכל אחד יש אירועים ממש מטלטלים בחיים. כל אחד והפקלה שלו, כמו שהרב ביגון אומר. אז בסדר, פרופורציה, החיים ממשיכים. מתגבר, מאוד חשוב. בסדר? השקיעה היא אסון. ברגע שבן אדם מתחיל להיכנס לרחמים עצמיים, טוב, אני אדבר על זה בהמשך. אז זה, איך אומרים, מדרון מאוד 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 חלקלק לתאומות שהשם ישמור. ולכן, קודם כל, ירגע. המוח, שליט על הלב, כנס לפרופורציה. טוב, עצה שנייה היא שאין טעם להילחם במציאות. זה הבנה מאוד חשובה. יש אנשים שיש להם קושי במה שנקרא השלמה. הם לא משלימים עם אירועים. כלומר, היה לו איזה ציור, היה לו איזה דמיון, שהוא הולך להתחתן עם הבחורה הזאת, או שהוא הולך להתקבל לסיירת הזאת, או שהוא... אני לא יודע מה, אתם מבינים? וזה לא הלך. שהפרויקט שהוא עובד עליו כבר 4 שנים, זה יהיה... המשרד הממשלתי יקבל אותו, והם לא קיבלו, הם לקחו חברה אחרת. לא משנה, כל אחד בתחום שלו, כן? זה לא... אוקיי, אז מה אתה עכשיו רוצה לשקוע בזה? מה יצא לך מזה? מה הטעם? אתה חושב שאתה... אתה לא יכול להתווכח עם המציאות. ניסית, עשית את כל השתדלות, פעלת במה שהוא בתחום ההשפעה שלך, ועכשיו אתה צריך ללמוד להשלים. כי החיים הם לא תמיד מפנקים, נכון? אז אין טעם להילחם בזה. זאת אומרת, היה לי פעם תלמיד שהוא... היה לו קשר עם איזה בחורה, ובסופו של דבר היא דחתה אותו והיא התחתנה עם מישהו אחר. ומאוד מהר, כאילו מאחורי הגב שלו, עד שהוא קלט את זה כבר... היא כבר הייתה עם טבעת על היד, והוא היה שבור, אני אומר לכם, למעלה משנה. למעלה משנה, בן אדם הלך, כאילו רק היה נזכר במשהו, מתמלא בדמעות בעיניים. כולו שבור, כולו גמור. לא הצליח להתאושש. פשוט זה הלך, כמו בן אדם שסוחב 200 קילו על הגב לכל מקום, ו... משקל מאוד מאוד כבד. והנקודה שמה שבעצם אדם, אם אנחנו רוצים להבריא את עצמנו, אז הנקודה הזאת שמוח שליט על הלב, שהשכל הוא מאזן את הרגשות, אדם צריך להפנים שאין טעם להתעסק במה שהוא לא יכול לשנות. פשוט אין טעם. זה כילוי הכוחות. זה לא הולך לשום מקום טוב. צריך ללמוד להשלים עם דברים, ולא בגלל שזה לא קשה, יכול להיות שזה מאוד קשה. יכול להיות שזה מאוד קשה החוויה שהוא חווה. אבל פשוט אין טעם להתעסק בזה יותר, זה לא ייתן לך כלום. אין טעם להתעסק באיך היא עבדה עליי, ואיך היא אמרה את זה, ואיך היא הלכה מאחורי הגב, ואין טעם, כאילו, זה חוויה קשה, זה נכון, אבל אתה צריך לקבל החלטה, אתה רוצה להיות חולה או בריא, תקבל החלטה. אתה רוצה לעזור לך, לעצמך, או שאתה רוצה לשקוע בתאומות הנפש הקשים ביותר? אז הרי אין לנו עודף של כוחות לבזבז. מישהו פה יש לו עודף של כוחות? מה? אין לנו עודף של כוחות. אז צריך להבין שקרה פה משהו שהוא מאכזב, אבל השמיים לא נפלו. כן? אני חוזר טיפה לעניין של הפרופורציות. או כל המשפט העממי, יש הרבה דגים בים, נכון? ברח לך דג אחד, אז גם אם הפסדת בקרב אחד, זה לא אומר שהפסדת את כל המערכה. צריך לקום על הרגליים כמה שיותר מהר. איך עושים את זה? איך קמים על הרגליים כמה שיותר מהר? אז אמרתי לכם, על ידי שליטה ברגשות. שליטה ברגשות זה סוד מאוד 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 גדול של היכולת של האדם להיות מאושר. כן. כן? אפרת, כן. סטאז', לא, אני רוצה לשמוע. אמרתי לכם סוף שיעור קודם, ששבוע הבא תספרו לנו חוויות. הנה, נו, אנחנו רוצה לשמוע. אני תכף יגיע לאפרת, אז אני רוצה גם בזה לגוע. אוקיי, נו, אז הלכת עם זה?
כן.
אז למדנו שיעור קודם, אני מזכיר. המודל אפרת קוראים לזה. אירוע, פירוש, רגש, תגובה, נכון? האירוע הוא, לא משנה מה האירוע. האירוע היה, במקרה שלנו אנחנו עכשיו באכזבה, זה כבר אירוע שהיה, כן? אוקיי, עכשיו הפירוש זה מה שאני יכול לשלוט בו, נכון? לאן אני לוקח את זה? הרגש והתגובה הם יהיו בעקבות הפירוש. אם אני לוקח את זה בתור חרב עולמי, נגיד, אז זה הפירוש שאני נותן, אז הרגש והתגובה הם יהיו מאוד עוצמתיים. אוקיי, אז אתה עכשיו אני שותק. אתה אמרת, אתה אומר שעבדת על זה כל השבוע. נו, ומה הרגשת? מה? בעיקר
בסיטואציות בין אישיות.
כן.
אז מישהו פה בכנסת אמר לי איזה משהו.
כן.
ואז באינסטינקט, המחשבה שלי הייתה שהוא אומר את זה בגלל שהוא כועס או רוצה לעקוץ או שיש לו איזה משהו.
כן. הכל נינוח. זה סוד גדול, רבותיי, זה ממש סוד גדול. הפירוש שלך הוא יוצר מציאות. אדם נמצא במקום שמחשבותיו נמצאות. אם אתה חושב על האדם הזה, מין כזה מחשבות פרווה אפילו, לא חייב להיות חיוביות, אבל בסדר, לא חייב לחשוב שליליות, אבל פרווה, כאילו, על מה שהוא עשה, בסדר, לא. אז זה חבל הזמן, זה מציל. מכל כך הרבה התמודדות, קודם כל פנימית, וגם טעויות חברתיות או דברים כאלה, הפירוש. זה אדם יכול לסמם את עצמו באנדורפינים כל היום. זה כאילו יש לנו המוח מפריש אנדורפינים. אם אתה במקום חיובי, אז למה לא ננצל את זה? ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. החיוביות היא פשוט אחד הדברים הכי חשובים בחיים. חיובי, תהיה נינו. אתה יכול ללכת מבסוט, אתה יכול להיות בין עולם הבא. אמרתי לכם בשיעור קודם, פשוט בין עולם הבא. עולמך תראה בחייך. זה דורש עוד כמה דברים מסביב, חוץ מהמודל אפרת, כן? זה דורש להיות צדיק גדול, אבל העקרונית, אבל החיוביות היא קריטית. אתה יכול להיות צדיק גדול, אבל מאוד כבד, מאוד שלילי, מאוד חמור סבר, מאוד זה. אתה לא, זה לא בין עולם הבא. אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, כתוב, נכון? נכון? מה? כתוב שאלישע, הוא אמר, ואתה קחו לי מנגן, והיא כן נגן המנגן, ותהיה לו יד השם. אז הגמרא אומרת, ללמדך שאין השכינה שורה לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך שמחה של מצווה. זה נוכחות האלוהית בחיים שלך, השכינה. זה דבר קריטי, גדול. אנחנו לא רוצים לסלק את הנוכחות הזאת. אוקיי, אז אני חוזר. חוזר לענייננו. בעצם, הסילוק הזה של הרגשות השליליים הוא קריטי. בסדר? צריך לדעת, אני יכול להיות שהזכרתי איזה שיעור קודם, אני כבר לא זוכר, שהכוח של החושך ושל השלילה בנפש הוא מאוד גדול, כן? זה נכון שמעט אור דוחה הרבה מן החושך וכו', אבל הכוח של, של הרע הוא גדול. כשאדם הוא יורד למקום הזה של רגשות שליליים, של רחמים עצמיים, של... זה פשוט מדרון חלקלק ביותר. ולכן מראש צריך למנוע את זה. בין אם זה לכתחילה, כאילו אני קולט את הסיטואציה ואני בוחר לפרש אותה אחרת, ובין אם זה כבר התחיל, אני מרגיש אכזבה. אכזבה זה בדרך כלל בדיעבד, מה שבעקבות איזשהו אירוע, נכון? אז ההבנה, ההבנה הכי יסודית של האדם זה שהוא בעצם עם עצמו, שאסור לו להיכנס למקום הזה של הרחמים עצמיים, למקום שאני קורא לו קורבני. כאילו להגיד, דפקו אותי, החיים התאכזרו אליי, כן? איך הוא עשה לי את זה? איך... הוא מתחיל כאילו לרחם על עצמו וכו', אני קורבן, אז מה... אז... פשוט אישר... זה אסון הדבר הזה. הוא מראש צריך פשוט להימנע מזה. איך אתה יכול להימנע מזה? הרי קרה לי אירוע קשה, איך אני יכול להימנע מזה? אתה יכול להימנע מזה. המוח שליט על הלב. אל תיתן לעצמך להיכנס לזה. אם אתה מזהה את זה, אז תיתן פירוש אחר. אפילו לכל התהליך תיתן פירוש אחר. אז אתה נמנע מזה מראש. אתה פשוט מציל את עצמך מכל כך הרבה. אנחנו רואים בה, אפילו דוגמאות לזה בתורה, כן? שאדם, קברות התאווה, מתחילים להתלונן, כאילו אנחנו קורבנות, זכרנו את השומים, את האבטיחים, את הבצלים, נכון? שאכלנו במצרים, נכון? דגים היו שם, נכון? מה כזה הוא רצה? הוא שרף אותם פשוט, נכון? קברות התאווה, זה פשוט... אין איש לעבוד עם דור כזה, זה אסון. מה, מה אתם מתלונן? אין לכם בושה, כאילו, מה אתם מתלוננים? תראו, אתם בענני כבוד, יש לכם מן מהשמיים, מה אתה... אתה לא יכול... הלו, אין מה לעשות איתם. זה נורא והיום, אני נציג את זה כמו עכשיו סרט מצויר, אבל זה... זה לא צחוק הדבר הזה. אי אפשר לעבוד עם קורבנות, אי אפשר. אישה, בן אדם שנכנס למקום הזה, זה קשה מאוד. הוא חייב להוציא את עצמו מזה, בוא נגיד את זה ככה. גם אם הוא הולך לאיזה מטפל או משהו, הוא עוזר לו לצאת מזה, כי כל עוד הוא שם, זה אי אפשר לעבוד איתו. אם הוא מרחם על עצמו, זה אסון. אז אוקיי, עכשיו, דבר השלישי.
פרשת שבוע קודמת, אמרנו, למדנו את זה גם בסוף, אחרי השיעור איתך, עם הרב יובל מיטלמן, הוא הביא לנו. וידל משה ביר בסבלותם, ראה שהם סובלים את תורותיהם ושכחו שהם בני מלאכים. הסבל שאדם סובל,
כן.
הוא שוכח מאיפה הוא בא, אז אין לו את השמחה כבר. זה העינוי הכי גדול, יותר מהתקש והתבן וכל הדברים שהם שחקו על הגב. אתה רואה את עצמך נמוך, אז אתה, זה המחשבה שיוצאת מציאות.
בדיוק, יפה מאוד. יפה. אוקיי, הדבר השלישי, זה הכוח של האמונה, בסופו של דבר, כן? ההצעה, איך אדם הוא התמודד עם אכזבה. אז אנחנו מבינים, או צריכים להזכיר לעצמנו את הדבר הזה, שהשם מנהל את העולם. קרה לך עכשיו אירוע, לא בדיוק מה שציפית, לא מה שרצית, לא מאוד מאכזב, אבל אתה, אדם חייב להזכיר לעצמו, שזה אולי הדבר הכי חשוב, שהשם מנהל את העולם. יש מנהיג לעולם. זה לא קרה במקרה, הכל לטובה, נכון? אנחנו אומרים, כל דוד רחמנה, לטב אביד. זאת אומרת, אדם צריך להגיד, זה מדויק לי. להגיד זה מדויק לי, זה אפילו יותר טוב מלהגיד, הכל לטובה. זאת אומרת, הכל לטובה זה, אתה בעצם אומר, זה רע מה שקרה לי, אבל זה בטח יוביל לדבר טוב, נכון? שזה גם דבר טוב, אגב. הגמרא אומרת, זה שולחן ערוך אפילו פוסק כזה. הכל לטובה. אבל אם אתה אומר, זה מדויק, זה מדויק, אתה אפילו לא אומר שזה רע. אתה אומר, זה כל כך מדויק, זה מה שאני צריך, זה התיקון שלי. זה... או שזה ה... מה שהקדוש ברוך הוא חושב שהכי נכון בשבילי. אז לא, זה לא היה לפי הציפיות שלי, אבל זה הכי מדויק לי. אחרת זה לא היה קורה. חיים הם מדויקים, אנחנו צריכים לחיות עם ההשגחה עלינו, כאילו בדו-שיח מאוד מדויק, מה שנקרא. כאילו, זה לא... בגדול מלמעלה זה. כל דבר שקורה, זה מאוד מדויק, כן.
בקלות למקום שהוא קורבן.
למה?
אני אגיד למה. נניח יש בן אדם שהוא לא נחמד.
כן.
וכשבן אדם לא נחמד, אז עם השנים הקדוש ברוך הוא משקף לו את ההתנהגות שלו וההתנהגות של אחרים.
כן.
הוא פתאום מרגיש שהוא מוקף באנשים לא נחמדים.
כן.
והוא רואה את זה פעם אשתו זועפת עליו, פעם אהוב, פעם אהוב, פעם אהוב.
אבל זה גם, כשאתה אומר, הכל מדויק, זה לאו דווקא במובן של... של השלמה. אלא במובן של... זה מה שאני צריך לעבור. אני צריך עכשיו להקל עם עצמי, אולי למה? אולי אני צריך לשנות משהו. לקדוש ברוך הוא רומז לי משהו. זה מהר מאוד יכול לקחת את זה בדיוק לאותו מקום שאתה אומר. של תשובה והתבוננות. זה לא במובן של... זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, זה משפט תמיד נכון, אגב. כל מה שאנחנו חווים זה גילוי של רצון השם. אבל לפעמים זה גילוי של רצון השם בשביל שאתה, נכון, תפשפש במעשיך, או שהתכפרו עוונותיך, או שלא מצא, נכון, יתלה בביטול תורה, או שזה איסורים של אהבה, שבאו לגדל את האדם, הרב קוק מדביר בעינייה. יש כל מיני, אבל להגיד, זה מדויק לי, זה מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב. בסדר? לא מובן שאני, ודאי שאתם צריך להתקדם בחיים, צריך לעשות בחירות נכונות, צריך לבחון את עצמו, לעשות חשבון נפש, אתה צודק ב-100%. לא מובן.
כי אם בן אדם מתעורר לחשבון נפש, אז פה, זה כבר, אני אומר מניסיוני.
כן. אוקיי, אז זה נושא לשיעור אחר. אולי נדבר על זה שיעור הבא. אני אגיד על רגל אחת, על אצבע אחת, לא על רגל אחת. שחשבון נפש אסור שהוא יהיה על כה עצמי. איך אני עושה את זה בצורה אחרת? מתוך אמונה בזה שהעצמיות של האדם היא טובה. אדם צריך להאמין שהוא טוב בעצם. יש נשמה טובה. וגם אם היה אירוע שהוא לא היה מדויק, אז הוא צריך להסתכל על זה באופן כזה, לא להגיד אני רשע, אני אפס, אני פשוט כאילו בושה לאנושות. לא, זה נורא והיום, זה רדיפה עצמית, זה הלקאה, זה הדרך הבטוחה לדיכאון, נכון? אלא מה יגיד לעצמו? יגיד, בנקודה הזאת, האמת, לא הצלחתי לחשוף את הנשמה הטובה שלי בצורה מדויקת. חד זה מלשון שלהחטיא את המטרה. האור הנשמתי שהיה אמור להופיע דרכי, הוא החטיא את מטרתו בסיטואציה הזאת, אבל אני לומד מפה לאבא, אני אגדל. כל החיים לומדים, אני לא מלאך. אני לומד, אני מתקן. העיקר להשתלם. המהר"ל אומר שהאדם השלם הוא האדם המשתלם. מתקדם. זה מאוד שונה, אתה מבין? וכל פעם שאנחנו עושים וידוי זה ככה. אדם אומר וידוי, חטאנו, אבינו, פשענו, נכון? כן, אשמנו, בגדנו, גזלנו. אם הוא אומר, אני גרוע, אני אפס, אני... לא, אז הוא פשוט הורג את עצמו. אבל אם הוא אומר, אנחנו לא הצלחנו להופיע את אור השם אומר, לא הצלחתי את הנשמה הטובה שלי לבטא באירוע הזה. בסדר, אני אצליח פעם הבאה, אני לומד מזה. מאוד קריטי על מה המבט. כל אורות התשובה הוא בנוי על הנקודה הזאת. שאדם ימין בנשמה הטובה שלו. בסדר? מאוד מאוד חשוב. זה ממש קריטי. חשבון נפש הוא אסור שהוא יהיה הלקאה עצמית. אסור שהוא יהפוך להיות ריסוק עצמי. זה אין בזה שום קדושה. אין השכינה שורה מתוך עצבות. טוב, זה היה על שתי אצבעות, לא אצבע אחת. אבל זה נושא לשיעור. בסדר? אולי בהמשך. איך לעשות חשבון נפש מתוך שמחה? הדבר להישאר בשמחה, כאילו להישאר באמון עצמי. בכל מקרה, איך להתגבר על אכזבה, יש ספר שאני מאוד ממליץ לכם, שנקרא חובות הלבבות, ובתוכו יש שער שאני מאוד ממליץ עליו, שנקרא שער הביטחון. לא אני ממליץ עליו, אלא הרבה מגדולי ישראל, הוא מאוד פשוט משנה את החיים, שער הביטחון. זה משהו לא יאמן. במיוחד פרק שלישי בו, הוא פשוט מסכם לך שם את הכל. אז מה שהוא אומר, שמה אני אסכם אותו ככה. זה מה שאדם שעבר איזו אכזבה, יכול להגיד לעצמו, ובדי בקלות פשוט ממש להרים את עצמו בכמה רגעים, בסדר? אני אומר לכם, אני הולך עם זה, אני ממש משנה לעצמי את זה לפעמים כמה פעמים ביום. כאילו, או לפעמים כמה פעמים בשבוע, אבל אני... פשוט יש לי איזה מין פלט כזה בראש של שער הביטחון, שלמדתי את זה בעל פה, ואני כל הזמן מתמודד ככה עם אירועים. זה פשוט נהדר. אז מה הוא אומר שם? בכמה נקודות? א', השם, אני מדבר עכשיו בהקשר של אכזבה, אבל זה נכון לגבי המון נושאים. ביטחון בהשם, זה שער הביטחון. המון נושאים, מה שאני אגיד עכשיו עוזר. זה ממש מעיף, יש אנשים ש... סובלים מחרדות, זה פשוט יכול לעזור להם להציל אותם הדבר הזה. אז מה הוא אומר שם? הוא אומר, א', השם אוהב אותי יותר מכל מי שאוהב אותי. ומרחם עליי יותר מכל מי שמרחם עליי. דבר שני, השם יודע יותר טוב בשבילי מה טוב בשבילי. בסדר? כלומר, אני חי באמונה, כן? בביטחון בהשם. אני מדבר עכשיו על אכזבה, אם זה קרה, אני חושב שזה הדבר הכי נכון, זה, השם יודע יותר טוב בשבילי, מה טוב בשבילי, זה הכי טוב בשבילי. דבר שלישי, השם הוא חזק, כלומר לא חסרה לו יכולת לעזור לי. הוא כל יכול, כן. אז אני בוטח בו. עכשיו בואו נדבר על אכזבה, כן. אם מכיוון שהשם הוא חזק, הוא יכל היה שאני, לא יודע, התקבל לעבודה הזאת, אבל הוא לא, זה לא קרה. אז כנראה ש... זה לא היה צריך לקרות. דבר רביעי, השם יודע כל מה שעובר עליי. הכל. זה דבר מאוד חשוב לדעת את זה. הכל. דבר חמישי, אף אחד לא יכול לא להזיק לי ולא להועיל לי בלי שהשם ירצה. לא יכול. היא בידיים שלו. דבר השישי זה שהשם הוא טוב. כיוון שהוא טוב, אז כל מה שקורה זה, וכל מה שקורה זה הרי זה ממנו. כל הספר הזה, חובות הלבבות, הוא פשוט נועץ אותך במקור. כל הזמן עם המבט אליו. ולכן, כיוון שהשם הוא טוב, אז ככה אני צריך להגיב למציאות. אז לכן, יכול להיות שאם זה קרה, אז השם הציל אותי מאיזה קטסטרופה, נכון? הדבר הזה שמאכזב אותי, הוא יכול להיות שהוא הכי טוב בשבילי. הוא ניצלתי ממשהו שאני לא רואה את אחריתו. השם הוא רואה את הכל, בנגלה ובנסתר. האדם הוא רואה רק לעיניים. אבל השם הוא היה הווה ויהיה, הוא רואה את כל הסיטואציה. מההתחלה ועד הסוף. לכן למה שנתאכזב בכלל? כי תודה להשם. את הנקודות? אוקיי, אני חוזר. אם תרצה, אפילו רק לראות את זה, זה מופיע בשער השלישי של חובות הלבבות. שער הביטחון בפרק השלישי. אוקיי, אני חוזר. הדבר הראשון זה השם, שהשם הוא אוהב אותי יותר מכל מי שאוהב אותי, נכון? מרחם עליי יותר מכל מי שמרחם עליי. דבר שני, הוא יודע יותר טוב בשבילי מה טוב בשבילי. אין בנגלה ואין בנסתר. הדבר השלישי זה שהוא חזק. כן, לא חסרה לו יכולת. יכולתו היא בלתי בעלת תכלית. הדבר הרביעי, ואני בידיים שלו כמובן, כן? הדבר הרביעי זה שהשם יודע כל מה שקורה עליי. אתה לא יכול לבטוח באדם הכי חזק, כי הוא לא יודע כל מה שקורה לך כל רגע. אבל השם יודע כל מה שקורה לי. אני בוטח בו, בסדר? דבר החמישי זה שאף אחד לא יכול לא להועיל לי ולא להזיק לי. אם השם לא ירצה. בידיים שלו. דבר השישי זה שהוא טוב. בסדר? יש שם גם דבר שביעי, שהוא קצת יותר מורפל ולא ברור, אבל אני אגיד לכם כבר אותו על הדרך. ועם הכלים האלה אני פועל בתוך הסדרים של החיים, כן? כאילו ביטחון בהשם, זה פחות קשור לנושא של האכזבה, אבל נקודה השביעית שאומר שם, אם מתוך הביטחון בהשם, אני פועל בתוך הסדרים של החיים, אני לא מצפה לנס, אני בוטח בהשם בתוך הסדרים הטבעיים, כן? אני לא מצפה שאני אזרע חיטה ויגדל לי עץ תפוזים, נכון? אז אני פועל בתוך הסדרים של החיים, אבל מתוך ביטחון בהשם. אז זה אבל פחות קשור לנושא שלנו פה, כבר אם כבר נכנסתי לפרק השלישי שם, אז סיכמתי לכם אותו. זה שער משנה חיים, אני ממש ממליץ לכם, כי ביטחון בהשם זו מידה אקטיבית, אתה ממש פועל על סדרי ההשגחה האלוהית. פשוט פועל להם. אבל זה נושא לשיעור אחר. יש לך יכולת לשנות הכל, כן? הבוטח והשם, חסד יסובבנו, נכון? כאילו, זה, אתה פועל על מידת החסד. כן, אתה... ברוך הגבר שיפתח בהשם, והיה השם יפתחו. זאת אומרת, התולדה של זה, זה שהיה השם יפתחו. זה שאתה בוטח בהשם. אתה ממש פועל על סדרה שככה, צריך להפנים את הנקודה הזאת. זה משנה את כל המציאות שלך, לכן זה מידה מאוד מאוד קריטית, ביטחון בהשם, אבל זה נושא לשיעור אחר. אז אוקיי, אז אמרנו אמונה, וכמובן היכולת הכי חשובה להתגבר על כל אכזבה, ונתתי את שער הביטחון בחובות הלבבות, בתור שמה, לא, כמה נקודות גם שהן מאוד מחזקות. אם אדם מפנים את זה, אני אומר לכם, החיים שלו משתנים, הוא במקום אחר לגמרי. אתם יודעים שביטחון בהשם, האמונה היא כמו עץ, והביטחון הוא כמו הפירות. כן? אומר הרמב"ן שלא כל המאמין בוטח, אבל כל הבוטח מאמין. כן? כי הפוך, כל הבוטח מאמין, אבל לא כל המאמין בוטח. כלומר, שהביטחון זה הפרי היותר מובחר של האמונה. זה כאילו אמונה מאוד מפותחת, ביטחון בהשם. אתם מבינים? וכבר אני בידיים שלו לגמרי. כל הזמן נעוץ בשורש. זה משהו אדיר.
זה צריך לפעול בתוך הדבר הזה. אתה לא יכול להגיד, אוקיי, עם כל הדברים האלה, אז כל מה שקורה לי זה לטובה, כל מה שזה הכי מדויק לי והכי נכון לי.
כן.
ומאז אני לא עושה כלום, כי כל מה שיקרה...
לא, זה לא נכון, כי גם בחובות הלבבות שם, אתה שואל שאלה שבערך כל פעם שלימדתי שער הביטחון, לימדתי כמה פעמים. אז שאלו את זה בערך פעם בשיעור את השאלה הזאת. אז אתה שואל על הקשר בין ביטחון להשתדלות בעצם. אז הוא מבאר את זה היטב, שביטחון זה לא על חשבון ההשתדלות. צריך גם ביטחון בהשם וגם השתדלות. זה הדבר השביעי שאמרתי אגב. שאני פועל עם הביטחון שלי בהשם, אבל בתוך סדרי החיים. זה הדבר השביעי. אני לא חושב שהשם, יש לי ביטחון בהשם, אז אני אשב בבית ו... אליהו הנביא פתאום יבוא וייתן לי 400 זוז ויהיה לי כסף לשבת. מה תעשה עם זוזים עכשיו? איפה תמצא צ'נג' שיחליף לך זוזים, נכון? מה השאר של זוזים היום בכלל? נכון? אתה מבין מה אני אומר? אז זה לא נקרא ביטחון בהשם, זה נקרא אצל חז"ל עוללות וסיכלות. כאילו אתה באאוט גמור, אתה לא קלטת בכלל את השיעור. בסדר? אז ודאי. אוקיי, עכשיו, אז הדבר הרביעי זה בעצם מה שכבר רבנו אלעד פה הזכיר באמצע השיעור, את המודל הזה שדיברנו עליו בשיעור קודם שנקרא אפרת, שבעצם שכלל הדבר שאדם צריך לבנות איזה מין חוסן פנימי כזה על ידי שליטה ברגשות, וזה בעצם על ידי נתינה של פירוש חיובי לאירוע ש... לאירוע שקרה עכשיו, כי אנחנו מדברים על אכזבה, זה כבר בדיעבד, קרה משהו ואני מאוכזב. אז אני צריך לתת לזה פשוט פירוש חיובי, כן? כי אכזבה היא סופו של דבר, היא חלק ממכלול הרגשות שנובעים מכוח פירוש שלילי. הרי אם הייתי נותן לזה פירוש חיובי, לא הייתי מאוכזב. אתה לא קיבלו אותי לעבודה הזאת. בסדר, מצוין. כנראה ש... אני צריך ללכת לעוד כמה רעיונות, והקדוש ברוך הוא מכין לי משהו הרבה יותר טוב. אתם מבינים? זה הכל, זה ממש מדויק לי הדבר הזה. אם אני שבור, אני בא הביתה, אני שבור. לא הלך לי הדייט הזה, לא... אני שבור, אז מה... הקדוש ברוך הוא הציל אותך, אתה יודע שם איזה בעיות יכולות להיות? אם היית מתחתן עם הבחורה הזאת, תתן לזה פירוש חיובי. אתה יודע בכלל, זה הרי... חתולה בשק, בחורה, נכון? אז אתה מה, אתה מה, תגיד תודה, שקדוש ברוך הוא פה הציל אותך מהחתולה בשק הזאת, והוא מכין לך משהו הרבה יותר טוב, מה אתה, אני יכול להיות שבוע עכשיו, ישכב במיטה לבכות, לחסות את השמיכה עם הפנים, את הפנים, נכון? זה הכל עניין של פירוש חיובי, זאת אומרת, הנקודה הזאת שהתמודדות עם אכזבה, זה סופו של דבר תלוי בפירוש שלנו. אתה מאוכזב כי הפירוש שלך הוא... הוא אולי חסר אמונה. אתה לא מאמין בהשגחה האלוהית מספיק. אתה לא מאמין שהשם הוא טוב ומספיק, והוא מטיב לך, הוא אוהב אותך יותר מכל מי שאוהב אותך. נכון? אנחנו חוזרים לשער הביטחון. אתה לא מספיק, אתה חייב פירוש חיובי להגיד, השם אוהב אותי. פשוט הוא עושה איתי חסד. גם אם אני לא מבין בדיוק... עכשיו לאן זה הולך, אבל זה בסדר גמור, אני מרפא. לא הכל בידיים שלנו, אנחנו לא מנהלים את העולם. הוא מנהל את העולם, הוא מנהל אותו הכי טוב שיש. ואני, אסור לי להתאכזב פה בכלל. זאת אומרת, אני, אסור לי להיכנס למקום הזה של פירוש שלילי.
זה איוב קצת.
למה איוב?
גם איוב, אבל עבר עליו כל
הרעים. שנייה. מה? שמה? אני לא ככה מבין בכלל את איוב. איוב הוא, יש לו קושיות אקזיסטנציאליסטיות על הרע שקרה לו. הוא שואל שאלות מאוד נוקבות. והרעים שלו אומרים לו, אתה חטאת. מה אתה חושד בקדוש ברוך הוא שהוא הביא לך דין סתם? אז הוא אומר, לא חטאתי. והיה צדיק איוב. אומרים לו, תגיד לי, אתה הרי כתוב, באים על עדיין סורים, פשפש במעשיו, נכון? הוא אומר, לא חטאתי, חברים, כאילו, גם אם חטאתי, זה לא פרופורציונלי למה שאני חווה. אין שום פרופורציה. זה 30 ומשהו פרקים. בסדר? עם אליהו בן אליפז התימני, בלדד השוחי וצופר הנעמתי. אחרי זה בא אליהו בן ברכה לבוזי, ואומר לו, אתה חטאת בגלגול קודם. הקדוש ברוך הוא עשה איתך חסד, שבמקום להוריד אותך לבאר שחת, שזה מקום בגיהנום שאין ממנו עלייה, הוא נתן לך עוד צ'אנס. איוב לא מתווכח איתו. ואחר כך הקדוש ברוך הוא בא ושואל אותו 50 שאלות. והכל התשובה על השאלות האלה זה לא. כאילו, הוא שואל אותו, ובעצם הוא שואל אותו, תגיד לי, אתה באמת חושב שאתה מתחיל להבין את סדרי ההשגחה שלי? אתה באמת חושב? אתה היית איתי ביוסדי הארץ? כן, אני שאלתי אותך כמה שמשות לשים בשמיים, איזה צבע לצבוע את השמיים. הוא שואל אותו כל מיני שאלות כאלה, אני לא אומר את הפסוקים בדיוק, אבל הוא אומר לו, תגיד לי, מי נתן לסוס גבורה? כן, מי שם על צווארו רעמה? כאילו, כל מיני שאלות, תגיד, אתה מבין למה יש רעמה לסוס? למה יש לו כזה שערות על העורף? אתה מבין את זה? את זה אתה מבין? זה דברים הרבה יותר פשוטים ממה שאתה שאלת בכל הספר הזה. אז זה, טוב, שותה קיוב. בסוף הקדוש ברוך הוא מפייס אותו, בסדר? נותן לו כפליים מכל מה שהיה לו. אבל אני לא מבין כמוך. תצטרך לכם תקציר ספר איוב לסוף השיעור, אבל ספר אחד העמוקים בכל התנ"ך. מי כתב אותו אגב?
משה.
רבנו. זה יפה מאוד.
מחלוקת, לא?
לא. משה כתב את איוב, אין מחלוקת. מחלוקת מתי היה איוב בגמרא? מה, בימי שלמה, בימי אברהם, בימי... כן, כאילו המרגלים, אז כתוב שם שארץ אוכלת יושביה, אז בדיוק קברו את איוב, יש פירוש כזה, וכולם באו כאדם חשוב. וזה, ויש אומרים שהוא לא היה ולא נברא, אלא משל. משל. מה הדעה הזאת אומרת? היא אומרת, הסיפור הזה של צדיק ורע לו, זה חוזר בכל הדור. לא כל כך משנה אם איוב זה סיפור אמיתי או לא אמיתי. זה אירוע שהוא כל הזמן חוזר. יש מושג כזה של צדיק ורע לו. צריך לתת לזה מענה. אז הספר נותן לזה מענה. אוקיי. מכל מקום, רק לסיכום, העניין הרביעי, זה שברגע שהאדם נותן פירוש חיובי, הוא מראש מציל את עצמו מכל מיני תאומות, ובורות נפשיים, וימים של דכדוך ודיכאון, וקושיות על המציאות, וקורבנות, ומה, כל מיני, הכל תלוי ב... בוא, בסדר. הכל לטובה, כנראה לא שלי הדייט הזה, זה לא שלי העבודה הזאת, זה לא... או אני צריך פיתרו אותי, אז בסדר, אני צריך להמשיך למשהו יותר משמעותי לעשות עם החיים שלי. לא לשקוע, להגיד אני... לא יודע איך ממשיכים מכאן הלאה, אני לא יודע. כל זה אסון, אסון. מבינים? בסדר? אז נתנו כמה כלים איך להתמודד עם מחזבה? נתנו, לא? מה?
עבודה.
מה? עבודה. זה עבודה, הכל עבודה, אתה לא מבין, אתה... אדם רוצה להיות...
לא, זה כמו עם החיוך. חיוך זה נגד
הקפידה,
אתה צריך לעבוד ולהריב את
הרבה שתיים.
אבל למה...
אבל אין מה לעשות. האופציה השנייה היא כל כך גרועה שהקדוש ברוך הוא מאלץ אותנו לגדול. האופציה השנייה. זה ברור, לא צריך לעבוד. לא צריך לעבוד בשביל הרבה מידות רעות. אחת מהן זה העצבות, הייאוש, האכזבה, נכון? כן, גם לא צריך לעבוד בשביל לקנות או לכעוס, לא צריך שום עבודה. אז שנזכה, להיות... איך אומרים, איך זה נקרא, מבעלי הנפש, כאילו, אנשי מעשה, אני יודע, קיצור, עובדי השם באמת. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.